ברוכים הבאים לפודקאסט פילנטרום, והפעם תורמים ותרומות עם גבולות, על קשרים וקשיים עם גורמים עסקיים. ההחלטה לקבל תמיכה מישות שכל יעודה הפקת רווחים אינה תמיד קלה לארגון שמבקש לחולל שינוי חברתי. אז מתי אפשר ליצור שותפות כזאת ומתי המחיר גבוה מדי? סיפורן של שלוש עמותות. כל עמותה חייבת להתמודד עם השאלה, עם שאלת התמיכה מגופים שהוקמו למטרות רווח. תמיכה כזאת יכולה לא פעם להציל אותה, אלא שלעיתים קרובות הגופים האלה מציבים תנאים מסוימים לקבלת התמיכה, או שמתברר שהם מעורבים בפעילויות שנוגדות את הייעוד של הארגון. בעולם משתנה כמו שלנו, נראה שהפיתוי לקבל תרומות ממקורות בעלי אינטרסים זרים גדול מתמיד. אין לנו כוונה להציע לכם להימנע מגיוס במקורות עסקיים, אבל רק חשוב לנו להציע גם חלופות לקשרים כאלה שיוכלו להיטיב עם התקציב השנתי מבלי לפגוע במוניטין של הארגון שלכם. לאחרונה פרסם ה-SSIR ניתוח מפורט, מרתק וממצה על הדרך שעשו שלוש עמותות אירופאיות בבניית מדיניות לשותפות עם תאגידים. אנחנו ממליצות לכם לשבת ולקרוא את המאמר כולו. אבל בינתיים, הנה תמצית סיפורה של כל עמותה. ה-WWF, ה-World Wildlife Foundation, שיתוף פעולה עם תאגידים, ב-WWF, שיתוף פעולה עם תאגידים הוא נתח נכבד מהאסטרטגיית הגיוס של הארגון. שם בטוחים שיחסי גומלים עם חברות בעלות כוונות טובות יכולים דווקא להיטיב עם ייעוד הארגון, הרבה יותר ממתיחת ביקורת על חברות שנוהגות בחוסר אחריות. אנחנו מאמינים שכדי להשיג את המטרות הסביבתיות שלנו ברמה הגלובלית, יש לנו צורך בשותפים כלכליים, אמר ל-SSIR ניקולאי לוז דה קורגן, מנהל השותפויות העסקיות בשלוחה הצרפתית של הארגון הבינלאומי. אנחנו שואפים לטפח אמביציות בקרב החברות וממשלות כדי שהפרקטיקות המיטביות של היום יהפכו לנורמות של מחר. מסיבה זו מטפחת WWF צרפת שותפויות עם תאגידים באופן אקטיבי, ונכון להיום יש לה 35 כאלה. אבל יש לה גם קווים אדומים. על פי החלטת הוועד המנהל, מימון ממקורות עסקיים לא יהיה יותר מ-30% מההכנסות הכלכליות של הארגון. היום הוא עומד על 10% בלבד. והעמותה לעולם לא תיכנס לשותפות עם חברה שעושה את רווחיה מנשק, מטבק או מדלק פוסילי. ב-Greenpeace, לעומת זאת, אימצו מדיניות שונה לחלוטין. שם מסרבים לקבל כל תמיכה פילנטרופית ממקור עסקי. וזאת משום שהארגון מבקש לעצמו חופש פעולה מוחלט ללא כל חשש מהשפעה חיצונית, והוא מעוניין לשמור על החופש הזה בכל מחיר. התורמים שלנו יודעים שהמדיניות הזו טובה לנו, ובטוחים שהיא תישמר, אומרת סוזנה דלארטו, מגייסת בעמותת גרינפיס צרפת. המדיניות הזו, היא מוסיפה, מוגבלת לא רק לחברות. גרינפיס צרפת מסרבת גם לכל תמיכה ממשלתית. מקור המדיניות שבה בחר כל אחד מהארגונים האלה נטוע עמוק באופן הקמתו ובדרך שבה התפתח בימיו הראשונים. ארגון WWF הוקם על ידי אינטלקטואלים בעלי קשרים עם מנכלים של עסקים ותאגידים גדולים שמהם הוא שאב מימון ועידוד. ואילו גרינפיס הוקמה על ידי פעילי שטח שהתאחדו כדי לעצור את הניסויים הגרעינים שעשתה ארצות הברית באנטארקטיקה. ההתחלה המסוימת של כל אחד מהארגונים היא שהכתיבה לא רק את כיוון הצמיחה ואת הייעוד, אלא גם את דרכי המימון והמדיניות שהתלווה לגיוס הכספים. אבל התהליך המעניין והמורכב יותר של התוויית מדיניות קבלת מימון מגופים עסקיים הוא זה שעברה עמותת MSF צרפת, שהוקמה בשנות ה-70 ושממנה צמח ארגון רופאים ללא גבולות הבינלאומי. רוני בראומן, שכיהן כנשיא הארגון בין 1982 ל-1994, מספר שבתחילת הדרך התנהלו דיונים סוערים ומעמיקים בכל מקרה ומקרה. הוא זוכר היטב איך כונסה ישיבת ועד מנהל כדי לדון בהשפעתה של שקית קפה על פעילות הארגון. היצרן, תאגיד צרפתי גדול, הציע ל-MSF צרפת תרומה על כל שקית שימכור. כחלק מההסכם, ביקש שהלוגו של הארגון יופיע על השקית. שותפות כזו יכלה להעשיר את קופת הארגון, לאפשר לו להגיע לקהלי תמיכה חדשים ולהעלות מודעות לפעילותו. אבל ההשלכה של קשר עם מותג שכל מטרתו עשיית רווחים הטרידה את הוועד המנהל. הדיון היה סוער וארך שעות, ובסופו הוחלט לדחות את ההצעה. אני מאמין שחברות יכולות לתרום תרומה חשובה, אומר בראומן, אבל המעורבות שלהם אף פעם לא ניטרלית. חשוב לא לבלבל בין מטרות החברה למטרות הארגון. MSF צרפת הוא ארגון שפועל ברחבי העולם וזקוק לשם כך למיליוני אירו בשנה. אם כך, מאילו מקורות הוא כן מגייס את ההכנסה הדרושה לו? אז יותר מ-70% מתקציבו של MSF צרפת מגיעים מתורמים פרטיים. הארגון משקיע בטיפוח ובשימור של אנשים רבים שרואים עצמם שותפים לערכי הארגון ונלהבים מהעשייה שלו. וכך הוא מצליח להבטיח לעצמו הכנסות שותפות ונמנע ממצב שבו תורם בודד ישפיע על החלטותיו האסטרטגיות. במילים אחרות, ההחלטה לשמור על עצמאות מוחלטת הוכיחה את עצמה כאסטרטגיית גיוס מוצלחת. איך זה קרה? בשנות ה-80 המוקדמות החליט הארגון הצרפתי להיענות לשינויים הגלובליים ולפתח שורה של פרויקטים בשטח. ההתרחבות המהירה דרבנה את הארגון למקצע את מערך הגיוס שלו, ומשלחת מטעמו יצאה לארצות הברית ללמוד מתודות חדשות. שם הכירו חבריה בפעם הראשונה כלים כמו דיבור ישיר, קמפיין שנתי ותרומה חודשית, שעל כולם יש חומר רב בפילנתרום. MSF צרפת אימצה את הכלים האלה ובנתה מערך משלה שמשמש אותה עד היום. כאמור, 70% מהכנסות מיליוני האירו בשנה. ובתקופה שבה התמקד הארגון בתורמים פרטיים, הוא התוודע מקרוב למחיר שיכול לגבות ממנו קשר עם תורם עסקי. ב-1992 הפיק הארגון ספר שעסק בקונפליקטים שיוצרים אסונות הומניטריים, וניתח את מקורות הקונפליקטים. מנכ״ל אחד התאגידים הגדולים בצרפת, שהיה אז חבר ועדת הגיוס, שמורכב מתורמים משמעותיים, התנגד לפרויקט בטענה שהוא יכול להתפרש כנקיטת עמדה פוליטית, וביקש לבטל את פרסומו. בראומן, שכבר היה אז נשיא הארגון, רתח מזעם, ולדבריו היה מוכן, ואני מצטטת, לזרוק פצצה אטומית על הוועדה ולחסלה. לבסוף חזר במנכ״ל התאגיד, אבל MSF צרפת שינתה את המדיניות שלה לגבי הוועדה, והיום היא משמשת אך ורק ועדה מייעצת שנלוות לוועד המנהל, ואיש מחבריה אינו תורם מכיסו. אין ספק שהרצון לשמור על עצמאות מלאה מאתגר את MSF צרפת במציאת שותפים עסקיים. אפילו במקרים שבהם הוא כבר מוכן לקבל תמיכה כזו, הוא צריך להביא את ההסכם לאישורו של הארגון הבינלאומי שהוא חלק ממנו. ב-2013 למשל, החליט MSF צרפת שהוא כן מוכן לקבל תמיכה מהקרן הפילנטרופית של חברת מסוקי איירבאס. הקרן הציעה לממן את הוצאות טיסות רופאי הארגון שעבדו אז בפיליפינים. הטיסות, שעלו 2 מיליון אירו בשנה, היו בבחינת הוצאה נכבדת עבור הארגון. הקרן גם הציעה לספק ייעוץ מקצועי לטייסת המסוקים של הארגון. MSF צרפת הייתה בטוחה שחברת המסוקים עומדת בסטנדרטים המוכתבים בתקנון קבלת התרומות העסקיות של הארגון הבינלאומי. דהיינו, היא אומנם מייצרת מסוקים צבאיים בנוסף לאזרחיים, אבל הלקוחות הצבאיים משתמשים במסוקים ברוב המקרים כדי להעביר ציוד להגנה על אזרחים. אלא שאז התכנסו נציגי העמותות השונות החברות בארגון הבינלאומי ודנו בהסכם. ההתנגדות לכל קשר עם חברה שיש לה נגיעה כלשהי לתעשייה הצבאית גברה על כל שיקול אחר, ולבסוף נאלצה MSF צרפת לוותר על השותפות כולה. ההגבלות על בניית שותפות עם תאגיד לא ריפו את ידיו של הארגון, וכיום הוא מוצא דרכים מעניינות ומוצלחות לשמור על עצמאותו ועדיין לפתח שותפויות עסקיות מוצלחות. אחת מאלה היא השותפות שלו עם הבנק הצרפתי הגדול BNP Paribas. ב-2011 חיפש הבנק דרך לתעל את הנדיבות של עובדיו ושל לקוחותיו במקרים של אסונות הומניטריים. בעצה אחת עם MSF צרפת הקים הבנק קרן למצבי חירום ופיתוח, שבה הוא מכפיל כל אירו שנתרם על ידי עובד או לקוח. מאז הושקע הקרן ב-2012, חילק הבנק כבר יותר מ-1.2 מיליון אירו באופן שווה בין 3 ארגונים, בהם גם MSF צרפת. הצלחת השותפות נמדדת לא רק בכסף, אלא בנכונות של הבנק להקשיב ולקבל את הצעת הארגון. הוא קנה כך ולאט את אמונו של הארגון בסבלנות, באמצעות הסכמתו לממן פרויקטים כמו עזרה לפליטים באזורים מוכי מלחמה, דבר שתורמים עסקיים לא ססים לעשות בדרך כלל. זהו להפעם. כנסו לפילנטרום אם אתם מחפשים רעיונות וטיפים נוספים שיקדמו את הגיוס שלכם ויעזרו לכם להגיע לכל המטרות. כנסו ותקראו עוד כתבות בנושא של היום, כמו טובים השניים, מודל יצירתי לשותפות חברתית עסקית בין עמותה לתאגיד, או ההתנדבות של המגזר העסקי שווה הרבה כסף, וגם איך בוחרים ספונסר עסקי נכון. ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא של פילנטרום. להתראות.